ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף נון אי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מלימוד משותף ברש"י בסוף דף נון דלת עמוד ב'. בשיעור הקודם הפסקנו מסיבות טכניות לפני שגמרנו את ההסבר המורחב לדברי רבי איבו אמר רבי ינאי בסוף נון דלת עמוד ב', שהוא אמר תנאי כתובה ככתובה דמי, והגמרא נתנה רשימה ואנחנו מספרנו עד 14 נקודות שהכלל הזה בא לידי ביטוי, שתנאי כתובה ככתובה דמי. אנחנו עסקנו רבות בשיעורים הקודמים בנושא של כתובת בנין דיקרין, בנן נוקפין ועוד דברים שהם קשורים למושג הזה של תנאי כתובה. זה גם כולל תוספת כתובה. בכל אופן, הוא אמר שתנאי כתובה ככתובה דמי, וזה בא לידי ביטוי במספר דברים. ואנחנו נלמד ביחד את פירוש רש"י על הדברים האלו, אותם נקודות. ואנחנו מדברים כעת על רש"י בנון דלת עמוד ב', בערך באמצע עמוד, דיבור מתחיל למוכרת ולמוכלת. מוכרת כתובתה, או מוכלת כתובתה. מחלה ומחרה את הכל, לפי שהכל קרוי כתובה. ולא אמינן, לא מקרי כתובה, אלא מנה 200. ואנחנו למדנו סוגיות בנושאים האלו. ראינו בדף נון גימול עמוד א', הגמרא דנה בנושא הזה של מוכרת ומוכלת כתובתה. אז זה לא שייך רק לסכום הבסיסי מנה 200, אלא כולל כל הדברים הכתובים בכתובה. למורדת דתנן בפירקין, המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה וכו'. אז יש הסדר שהגמרא מביאה בדף סמך ג' שנקרא זה, אנחנו מטפלים באישה כזאת שמורדת, שהיא לא רוצה להיות כמו אישה עם בעלה. עד מתי הוא פוחת? עד כנגד כתובתה. לא תימה כנגד מנה 200 לחודאי הוא, אלא אף התוספת פוחתין והולכין. כלומר, הפרוצדורה של, פוח, של, של פוחתת מתחיל עם, עם הסכום שנקרא גם תוספת. ולפוגמת, מה זה? בפרק הכותב, תנן, הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה. באופן כללי, המקרה הזה מדבר על אישה שאמרו לה שקיבלת את הכתובה, והיא אומרת לא, לא קיבלתי אלא מקצת. אז היא מודה על כך שהיא קיבלה מקצת הכתובה, אז כדי שהיא תגבה את השאר, היא לא תגבה אלא אם כן היא נשבעת על כך. והסכום הזה שאמרנו שהיא קיבלה חלק בלבד, שהיא מודה על כך, אם פגמה תוספת נמי שאמרה לשם פירון התוספות התקבלתי דינר, אף זו פוגמת כתובתה היא. זה גם נקרא פוגמת כתובה. ואם טוען בעלה התקבלת כל כתובתך, לא תפרע אלא בשבועה, כי היא הודתה שהיא קיבלה מקצת, אפילו אם היא אומרת שהמקצת שקיבלתי זה היה לקראת תשלום התוספת. לטובת, שאמרו חכמים, הטובת כתובתה בביתין אין לה מזונות. טובת תוספת נמי אין לה מזונות. עוברת על דת, בפרק המדיר, השמוע עליה תצא שלא בכתובה, לא תימה כתובת מנה 200, אבל תוספת מתנה בעלמה הוא לא הפסידה, עכשיו זה לא אומרים, אלא אם היא מתנהגת כזאת שעוברת על דעת, והגמרא לכמן היא מסבירה מה זה נקרא להיות עוברת על דעת, בכל אופן היא מפסידה את הכל כולל התוספת. אנחנו ממשיכים לדף נון ה' עמוד א', ממשיכים ברשי לשבח רשי שורה ראשונה שאמרו בבחורות אין הבחור נותר פי שניים בשבח ששיבחו הנכסים לאחר מיטת אביהן ולא האישה בכתובתה, ותוספת נמי לא גביה משבח ששיבחו נכסים לאחר מיטת בעלה. ולשבועה לכל מילי דשייכה לשבה על הכתובה, כגון הנפרעת שלא בפניו, אישה שגובה כתובתה שלא בפני בעלה, ואין אחד מעידה שהיא פורה, גם זה מחייב שבועה. והנפרעת מנכסים משובדים ומכסי יתומים, אם היא פונה לגבות כתובתה מלקוחות או מנכסי יתומים, דתם ברק כותב דבאו שבועה, אף תוספת נמי באי שבועה. ואף אגב דפוגמת בהי כללה איתי, הזכרנו מקודם פוגמת כתובתה שהיא צריכה להישבע, איצריך מנקטי בהדיה, היינו צריכים לתייחס לפוגמת באופן פרטני ולהשמינה בפגימת תוספת מעניה להשביעה כפגימת כתובה. ולשביעית שאין שביעית משמטת כתובה כשאר שטרות, אלא אם כן פגמה וזקפה כדי אמרינן במסגתין, ותוספת נמי לא משמט, כלומר כעבור שנת השמיטה היא יכולה עדיין לתבוע, אתה חייב לשלם לי את התוספת. וזה לא כמו שטר חוב של הלוואה שאחרי שנת השמיטה המעבד לא יכול, מן עיקר הדין, לא יכול לתבוע, תוספת היא כן יכולה לתבוע. לכותב נכסיו לבניו, וכתב לאשתו קרקע כלשהו, עבדה כתובתה, כדיתה ביש נוכלים, בבבא בתרא. ותוספת ככתובה, גם במקרה הזה, מקרה שהוא ייחד קרקע כלשהו, זהו, היא לא יכולה לגבות גם התוספת. ברשימה, בגמרא במספר 11, היה לגבות מן הקרקע. ורשי ממשיך אומר, אין כתובה נגבית אלא מן הקרקע ומן הזיבורית. זה מהאיכות הפחות בין הקרקעות, כדתנם בהנזקים, וכן תוספת. כל זמן שהיא בבית אביה, זה מספר 13, תנן בהנושא. בפרק הנושא, בהמשך המסכת, כל זמן שהיא בבית בעלה, במשך אלמנותה גובה כתובתה לעולם, וכל זמן שהיא בבית אביה שלא היו עובדים אותה היתומים ולא זנין אותה, גובה כתובתה עד 25 שנים, ואם שתקה יתר על כן יום אחד מחלתה, זה בעצם מחילת הכתובה, וכן תוספת. הכללים שהזכרנו עכשיו שייכים גם כן, כוללים גם התוספת. כתובת בנין דיכן, זה הים האחרון שברשימה, כשם שנותנים נדוניית אבי אימם ומנה 200, כך נותנים הבנים שהיא הולידה, כך הם נותנים תוספת. כעת אנחנו פונים לגמרא שבשורה רביעית מראש עמוד דף נון ה' עמוד א', שכאן בעצם אנחנו מתחילים את הדף שלנו, דף נון ה'. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים שציירנו משולש וגם פס כפול, סדרה של הלכות בגביית כתובה ועוד, שבהן חולקים פומבדיטה ובני מטה מחסיה. והפס המקווקף שאתם רואים מדגיש את ההכרעה של הגמרא והלכתה. הגמרא, איתמר, כתובת בנידיכין. בפומבדיתא אמרי, לא טלפה ממשבדי. יעלתון תנן, הניסוח שלפי פומבדיתא בקשר לבנידיכין, הניסוח הוא יעלתון, יעלתון לשון ירושה. וירושה, כמובן, יורשים לא פונים ללקוחות, לאנשים שלקחו קרקעות מאביהם. כמו כן, אותם בנים שיורשים את כתובת בנים, דכן הכתובה של אימם, הם אינם רשאים לפנות למשובדים, כלומר קרקעות שאנשים קנו מאביהם. רש"י מזכיר, כי ראינו את זה בעבר גם כן, הניסוח הוא, ורש"י מביא את זה שלוש שורות לפני הרחבות, אינון ילתון כסף כתובתך, וירושה כפי שאמרנו לא טרפה לקוחות. ממשיכים בגמרא, בני מטה מחסיה, מחסיה זה שם עיר, אז אנשי מחסיה אמרי טרפה ממשבדי. יש להם אותם בנים שרוצים לגבות כתובת אימן, יכולים לפנות ללקוחות. למה? יסבון תנן, לשון בעל חוב, שהם הופכים להיות בעלי חוב, ולכן אנשים שלקחו קרקעות מאביהם אחרי שנראה לי לומר אחרי שאימן התחתנו עם בעלה, שאז נוצר החוב הזה של כתובת בנידיכין, אותם בנים יכולים לפנות אל אותם לקוחות שקנו כפי שמענו אחר כך. והלכתה, הגמרא מכריעה פה כמו פובדיתא, לא טרפה ממשבדי, ילתון תנן, כי יש להדיף את הנוסח הזה ירושה. מטלטלי ואיתנו בעיניו בלא שבועה. רש"י כותב, מטלטלי ואיתנו בעיניו, המייחד מטלטלי לכתובת אשתו ומת, והן בהן, והיא נפרעת מהן, נוטלתן שלא בשבועה, ותמה מים ורבנן מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה. וכאן זה המצב בעצם, שיש לנו אישה שרוצה לגבות כתובתה, למי היא פונה? אם, כמובן מדובר פה באלמנה, היא פונה ליורשים, ליתומים, אלו הבנים שירשו את העיזבון, את נכסי אביהם. עכשיו היא רוצה לגבות כתובתה, ומדובר כמו שרש"י תיאר שייחדו מטלטלין עבור הכתובה. הם, האישה, למרות שהיא בעצם גובה מהיתומים, היא גובה שלא בשבועה, בניגוד לכלל הרגיל שמנכסי יתומים לא נפרעים אלא בשבועה. לדוגמה, בעל חוב שהוא רוצה לגבות חובו, והבעל חוב מת והשאיר יתומים, הוא לא יכול לגבות השטר חוב שלו אלא אם כן הוא נשבע. כאן הגברת גובה שלא בשבועה. אז למה בדרך כלל אומרים שמנכסי יתומים לא גובים אלא בשבועה, שנשבעים שעדיין חייבים? לא, דחיישינן, וזה הכלל, דילמה צררי התפסה, אולי האבא שלהם בעודו בחיים הוא ייחד צרור של כסף, כספים שכבר הגיע לידי המלווה, כלומר יש לו מקור גבייה כבר, ואם הוא טוען שהוא לא קיבל שום תשלום, אז הוא צריך להישבע כדי להפיג את החשש הזה של דילמה צררי התפסה. והכה במקרה הזה שייחדו מטלטלין עבור כתובתה, היינו צררי דאטפסה, הנה זה מה שהיא אמורה לגבות מהם, לכן אין כאן חשש שיש איזו עוד מקור, לכן גובה את המטלטלין שלו בשבועה. נמשיך בגמרא. לתנהו בעיניו, אם אותם מטלטלים הם אינם בעין, למשל נעבדו, שאותם מטל שיחדו לכתובתן נעבדו. עכשיו המחלוקת, פומפדיטה אמרי בלא שבועה, והיא נפרד מקרקעות של הירושה, היא גובה כתובתה. בני מתם אחד שאמרי בשבועה הלכתה בלא שבועה, עוד פעם כמו פומפדיטה. נסתכל ברשי, בלא שבועה דכיוון דעבוד אני, מאחר שהמטלטלים שהיו מיוחדים לקביעת כתובה נעבדו, לא עד בשעה אחריני, אנחנו לא מעלים על דעתנו שהוא ייחד מטלטלים אחרים, וכל נכסיו אחראים לכתובתה, וזה דבר שלמדנו בעבר, ונפרד מן הקרקעות. חזרה לגמרא, ייחד לארעה בארבעה מצלנאה בלא שבועה, אם הבעל ייחד לה קרקע, והוא גם ציין ארבעת הגבולות של הקרקע. ורשי מסביר, הפעולה הזאת זה לעשות את הקרקע הזה אפוטיקי לכתובתה, כלומר שאם היא לא תקבל תשלום במזומנים, היא יכולה לפנות לאותו קרקע, לקחת אותו בכתובתה, הוא מת, והבעל מת, היא גובה מן הקרקע הזה בלא שבועה, כי במקרה כזה שהוא ייחד קרקע בצורה כל כך מפורטת בציון ארבעת הגבולות של אותו קרקע, אין חשש שהוא ידפיס צררי אחיני, שהוא ייחד איזשהו תשלום אחר עבורה, ולכן היא גובה בלי להישבה, למרות ששוב פעם זה מדובר פה בגביעה מן היתומים. לא משנה, אין כאן חשש לצררי. ואולי מה שאמרתי יתומים, אולי זה לא מדויק, אלא זה חוזר להפגת החשש דילמי צררי אפס, אבל במקרה כזה אין חשש, ולכן אין צורך לשבוע להפיג את החשש. בחד מצרה, ממשיך הגמרא, אם הוא ייחד קרקע, אבל רק ציין שהקרקע הזה גובל על, נגיד, איזושהי כביש ראשי, ולא ציין את המשך הגבולות, את שלושת הגבולות הנוספות. פופדיטה אמרי, בלא שבועה. בנעמת המחסי אמרי, בשבועה. והלכתה, בלא שבועה. אז שוב פעם, אם הוא ציין רק מיצר אחד, אז לפי בני מטה מחסיה זה מעורר לנו חשש שאולי הוא ייחד צררי אפסה צררי, אבל פומפדיטה חולקים, והגמרא מכרעת כמו פומפדיטה, שגם כאן היא גובה בלי שבועה. אמר לעדים, כתבו וחתמו והבו לי. כאן אנחנו לא מדברים דווקא בעניין כתובה, אנחנו מדברים באופן כללי, מתנת קרקע. אדם שרצה לתת מתנת קרקע והוא ביקש מעדים, כתבו וחתמו והבו לו את הקרקע בשטר. א', קנו מיני, אם בעל הבית נותן המתנה עשה קניין עם העדים על כך, לא צריך ימלוכי בי. רשי כותב לא צריך ימלוכי בי, אם עדיין עומד בדיבורו שיכתבו לו, דכיוון דקנו ממנו, מאחר שעשו קניין, יש כלל, סתם קניין לכתיבה עומד. אז זהו, הקניין הוא נקרא לזה אמירה סופית, והם יכולים להמשיך לבצע את רצון בעל הבית בלי לשאול אותו האם אתה עדיין רוצה בכך. עכשיו, לא קנו מיני, אם אותם עדים לא עשו קניין על כך, כאן המחלוקת. פומפדיטה אמרי לא צריך אמלוכי בי, בני מטה מחסיה אמרי צריך אמלוכי בי. ולכתה תשימו לב, כאן הפסק כמו בני מטה מחסיה, צריך אמלוכי בי. רבי אלעזר בן עזריה וכולי. מתי היינו מחלוקת במשנה, מתי אישה גובה את הכל, כלומר לא רק המן המאתיים אלא גם התוספת. לפי התנא קמא, מן האירוסין גובה את הכל. לפי רבי אלעזר בן עזריה, רק מן הנישואין היא גובה את הכל. איתמה, רב ורבי נתן, חל אמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, וחל אמר אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. תשימו לב, כעת אנחנו מתחילים נקודה ארוכה, וזה ממשיך עד שורה ראשונה בעמוד ב', ובשוליים תחת הכותרת נושא אנחנו מציינים שזה ממשיך עד דף נון וו עמוד א', מחלוקת רב ורבי נתן איך לפסוק במחלוקת התנאים תנא קמא ורבי אלעזר בן עזריה, ממתי גובה התוספת, מן האירוסין כתנא קמא או רק מן הנישואין כרבי אלעזר בן עזריה. בשלב ראשון הגמרא מקשרת שיטת רבי אלעזר בן עזריה כמבוסס על אומדנה, ורוצה להסיק שרבי נתן הוא זה שפוסק כרבי אלעזר בן עזריה, דראינו רבי נתן דאזיר בתר אומדנה. אומדנה זה אנחנו משערים שכך וכך היה רצון הבן אדם, עומד זה השערה. בשלב שני הגמרא מקשה שגם רב עזיל בת האומדנה, הוא מגיע למסקנה דלכולי אלמה בת האומדנה, ויש לפרש מחלוקת התנאים בשעתנו לפי הכללים של עומד דעת. אז שוב פעם, בשלב ראשון חשבנו שיש לעשות חלוקה בין השיטות, מי פוסק לפי עומד דעת ומי לא. בשלב שני זה כבר לא הנקודה של החלוקה, אלא לאור הקביעה שכולם הולכים בת האומדנה, יש עומד דעת שונה מדעה זו לדעה זו. אנחנו חוזרים לגמרא. תסתיים דרבי נתן הוא דאמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, שרק מן הנישואין היא יכולה לגבות את הכל, דשמינא ליה לרבי נתן דאזיל בת האומדנה. לפני שנתקדם, השיטה של רבי אלעזר בן עזריה גם כן כעת מבוסס על אומדנה, שהבעל לא כותב שהיא תקבל את הכל, אלא אם כן הם מגיעים לשלב של השלמה, של שלמות של נישואין. הוא לא, העומד דעת היא שהיא לא תקבל את התוספת רק בשלב הראשוני של האירוסין. הלמד רשי בדיבור המתחיל בת האומדנה, עומד הדעת בדבר שאינו מפורש, עומדים ביתים ואומרים סתם איניש לאחי איכפן, זה לא כותב לה ממונו חינם אלא לחיבת ביעה. זה מסביר את הגישה של רבי אלעזר בן עזריה, שרק מן הנישואין היא תגבה את הכל. אז אנחנו ממשיכים בניסיון לומר שמן הסתם רבי נתן הוא זה שפוסק כמו רבי אלעזר בן עזריה, כי משותף להם הגישה שקובעים לפי אומדנה. כי אמר רבי נתן, אנחנו בגמרא שורה האחרונה בנונהם עוד א', הלכה כרבי שמעון שזוי במסוכן, והגמרא ממשיכה לעמוד ב', ובתומת מעשר שדמי. תשימו לב, הדין השני עקפנו בסוגריים, והסיבה לכך שעיקר ההוכחה שהולכים בת האומדנה זה מדין הראשון, דין מסוכן. על מה מדובר? אז רשי נותן לנו את הרקע. במסוכן, רשי בסוף נון ה' עמוד א', במסכת גיטין, המפורש ויוצא בשער, המפורש כוונה מפליג לים, ויוצא בשיירה, ואומר, אדם כזה, שיש קצת לחץ במקרים כאלו, בנסיבות כאלו, אדם הולך, לנסיעה ארוכה דרך ים או דרך שיה, והוא אומר, כתבו גט לאשתי, ואף הפי שלא אמר תנו, הרי אלו העדים שאמונים על הכנת הגט, יכתבו ויתנו. דמחמה תרדתו, שהוא בהול, לא על אפשר, לא הספיק לגמור דבריו. ומעיקרה, לכתבו ותנו את נתכוון. אז זה לגבי שני מקרים אלו, או אפשר להגיד בכותרת אחת, הפלגה או נסיעה ארוכה. רבי שמעון שזוי אומר, אף המסוכן, מה זה? הגוסס. והיינו באת עומדן ואתה דרמינן, לא אמר כתבו אדם שהוא בגסיסה, והוא אומר כתבו גט לאשתי. הוא לא אמר כתבו אלא שיתנו, הואיל מסוכן הוא, לא נתכוון לצחק בה. לגבי הדין השני, תרומת מעשר שדמי ושיטת רבי שמעון שזוי, אנחנו לא ניכנס לזה, אלא מפנים כל אחד ללמוד רש"י לפירוש הדברים. אבל עד כאן הניסיון, אנחנו סימנו כנקודה, אבל אפשר גם להסתכל על זה כניסיון. לומר שרבי נתן, שהוא פסק כרבי שמעון שזוי, וראינו שרבי שמעון שזוי מבסס גישתו להלכה על פי עומדן דעת, רבי נתן הוא זה שהיה במחלוקת עם רב, הוא זה שפסק כמו רב אלעזר בן עזריה, ששיטתו שהיא גובה את התוספת רק מן הנושאים, גם כן מבוסס על עומדן דעת. כאן בשורה ראשונה בעמוד ב' הגמרא שואלת, ותשימו לקושיה ארוכה, אנחנו סימנו את זה, את הקושיה עד סוף העמוד, והגמרא שואלת, ורב לא עזיר בת אומדנה והאיתמה מתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין. זה מצב ששכיב מרע רוצה להקנות מתנה, ובדרך כלל דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי. זה כלל שנאמר לגבי אדם שמצב כזה, וזה אומר לנו שהמתנה שלו אינו צריך קניין. עצם זה שהוא אמר לתת לפלוני כך וכך, זה הוא לא צריך קניין כדי לקבוע שהמתנה מתנה. אז מה אם בכל זאת שכיב מרע אומר ומה שהוא רוצה לתת, כותבים את זה בשטר, וגם כותבים שעשו בו קניין. זה נקרא כתוב בו קניין. מה זה אומר לנו? אז אנחנו חוזרים לגמרא. איתמר, מתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין. בבי רב, משמי דרב, אמרי ערכבי עטרי רחשי. אנחנו רק נגיד, נתרגם, אבל לא מילולי, רק הכוונה שהוא נותן במתנה הזו שתי כוחות. ושמואל אמר, לא ידענה מי עדון בה. מסופק איך לדון מתנת שכימה שכתוב על קניין. אנחנו עוד מעט נחזור ונלמד ביחד קטעים ברש"י כדי להבהיר את הדברים, אבל נתקדם כמה שעות בגמרא. קודם כל, בבי רב משמי דרב אמרי ערכבי עטרי רחשי, הרי היא כמתנת ברי, והרי היא כמתנת שכיב מרע. הרי היא כמתנת ברי, דאם עמד, אם השכיב מרע עמד מחוליו, הוא עברי, אינו יכול לחזור בו, כמו מתנה רגילה בין אנשים בריאים. אז הוא לא יכול לחזור בו, וזה בניגוד למתנת שכיב מרע רגיל. מתנת שכיב מרע רגיל, שלא כתוב בו קניין, המקובל או ההבנה הוא, זה נותן את המתנה בגלל המצב שלו, אבל אם הוא יבריא, אז הוא יכול לחזור בו. זה באופן כללי במתנת שכיב מרע שלא כתוב בהם קניין. אבל מתנת שכיב מרע שכתוב בו קניין, אומר לנו שאם הוא עמד מחוליו, לא יכול לחזור בו, כמו מתנת בריא. הרי היא כמתנת שכיב מרע, שאם אמר הלוואתי לפלוני, הלוואתו לפלוני. אז אלו דברי רב. רב הוא אינו מסופק איך להתייחס למתנת שכם שכתוב בקניין, והוא מגיע למסקנה הזאת מעומד דעת. אנחנו עקפנו את השורות הבאות בסוגריים וכתבנו בשוליים, הסוגריים אינם לשם דילוג אלא להראות שעיקר הדיון היה בדברי רב, וזה מסתיים לפני הסוגריים. אז אנחנו נקרא את השורות הבאות, אבל שוב פעם, זה לא עיקר הדיון. ושמואל אמר לא ידענו מה עדון בא, שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה. זה לגבי מתנת שכם שכתוב בו קניין. עכשיו אנחנו רוצים לחזור על מה שלמדנו דרך לימוד משותף ברש"י. מתנת שכם מרע, רש"י באמצע שורות הקצרות, אינה צריכה קניין. שתקנו חכמים שדבריו לדברי שכם מרע ככתובים וכמסורים, למה? שלא תתערב דעתו עליו, הרי הוא במצב מסוכן. אז אנחנו רוצים לשמוע על השפיות שלו, אז לכן נותנים איזה מין הקלה כזאת שגם מה שהוא אומר זהו, זה נחשב סופי. ואם כתוב בא הקניין, אמר רב על כבי עטרי רכשי, כמו רוכבי הרכש במגילת אסתר, כלומר נתן בא שתי כוחות על ידי שכתוב בה כדקציר ורמי בעושה. זה לשון שמתאים לאדם חולה. קציר זה אדם חולה ושוכב על מיטתו, וכל לשון שכם מרע נתן בה כוח שמרע. כפי שאמרנו שהקניין מתבצע על פי דבריו בעלמה, ועל ידי קניין שכתוב בה שאינו נוהג אלא בבריא, נתן בה כוח בריא. והשתם מפרש לו הגמרא, אנחנו קראנו את הגמרא והגמרא עצמה פירשה כוח מתנת בריא, שאם עמד מחוליו אינו חוזר ממתנתו, מה שאין כן בשכם מרע. והרי היא כמתנת שכם מרע, שאין מתנת שאין במתנת בריא אפילו קניין, שאם כתב במתן הזו הלוואתי שלוויתי לפלוני, אז יש כסף שאני אמור לגבות, נתונה לפלוני זה, הוא מעביר את התשלום מהחוב למישהו אחר, במקום שהוא יגבה הוא רוצה שהתשלום יהיה לפלוני. ואילו גבי בריא משום קניין לא קני בי, מתנת בריא דורש קניין, ודבר כזה שהאדם בריא אומר הלוואתי לפלוני לא נקנית, שאין מטבע נקנה בחליפין אלא אגב קרקע. קניין, אנחנו לא הסברנו את זה בעבר, אבל קניין הוא קניין חליפין, את הקניין סודר שמוכר אני חושב לכולכם. זה לא מועיל להעביר מזומנים, להעביר מטבע, מטבעות, והקביעת חוב הוא במטבעות. וזה קנה אם מת לא מחמת קניין אלא מחמת דברי שכם מרע. ואז מה אנחנו רואים מכל המהלך הזה? שרב הולך לפי אומדנה, ורש"י בשורות האחרונות כאן קבקבנו את השורות מבליט או מבהיר שזה עמדת רב, ואנחנו נקרא קודם את השורות האלו, שלוש שורות מסוף העמוד ברש"י, ושמינן מעט דרב. שם אנחנו לא רואים מכאן בכל זאת שלפי רב באתר אומדנה אזל, שעומד דעתו של זה לארכבי עטרי רכשי אבן, אותו שכם מרע זה היה מטרתו, זה התוצאה שהיא העומדת שלנו במה שהוא רצה לעשות. למה? לעוקבי אתרי רכשי, אבל. ואף הפי שלא פירש מפיק רב ממונה באחי, למרות שהוא לא אמר, רק עשה קניין, אותו שכימה עשה קניין, וזהו, לא, הוא לא פירש מה הרצונות שלו. בכל זאת, על פי זה רב אפילו מוציא ממון מכוח זה. אמנם שמואל הוא לא נקודה מרכזית בדיון שלנו, אבל שמואל אמר לא ידענה מה ידעון בה, בכל זאת נלמד רשי, אבל כל זה נקרא לזה במאמר מוסגר. רשי, שמה לא גמר בליבו להקנותו אלא בשטר, שמה להכי כתב בקניין, דלא גמר להקנותו מתן זו על ידי דברי שכמרה שהן ככתובים מסורים דמי, אלא על ידי כתיבה וקניין, כבריא, דסתם קניין לכתיבה עומד. אז אותו שכמר עשה קניין כדי שיכתבו שטר ויציינו שהיה קניין, כי אולי אותו שמה רוצה שיהיה למתנה שלו דווקא עמדה או סטטוס או הגדרה כמדע בריא. ושטר שכיב מרע אינו קונה מחיים, שרי אין דעתו ניתן כלום אלא לאחר מיטה. ואפילו רבי יוסי אמר, זמנו של שטר מוכיח עליו, זה בשטר רגיל שכותבים תאריך, הני מילי שהזמן הוא קובע בבריא הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, דדעתו להקנויה גוף הקרקע מהיום, ופירות למקנה לבן לאחר מיטה, אבל זה אין דעתו ליתן בחייו כלום. וכיוון דמית, תו לא מצי להקנויה מידי, דה לתי, הוא לא קיים, הוא מת, דליקני ניהלי. אז לפי שמואל הוא מסופק, ויכול להיות שאין לזה דין מתנת שכיב מרע, אלא בזה שכתבו קניין רצה להפוך את זה להיות מתנת כאין מתנת בריא, אבל לא מתנה שחלה מעכשיו, ולהסתמך על התאריך, כי זה נכון לאנשים בריאים, אבל לגבי שכיב מרע המתנה אמור לחול אחר מותו, אבל מה לעשות, אין שטר לאחר מיטה. בכל אופן, בלי שלא נתבלבל, רק נדגיש שראינו שלא רק רבי נתן אלא גם רב הולך בתא אומדנה. ואם כן, מי אומר שרבי נתן הוא זה שפסק רבי אלעזר בן עזריה? אולי רב גם כן. ממשיך הגמרא בדף נון וב, אלא תרוויו רב ורבי נתן עזלי בתא אומדנה, מה אמר הלכה, כלומר כרבי אלעזר בן עזריה שפיר. אז זה פשוט, אנחנו לא מזהים מי בין רב ורבי נתן אמר כך, אבל מי שאומר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה זה חלק. מאן דאמר אין הלכה אלא מה שגם מן האירוסין יהיה גביעת הכל, ורבי אלעזר בן עזריה אומר שרק אחרי נישואין. החנמי גם כאן שאותו מאן דאמר סובר אפילו מן האירוסין גובעת הכל, עומדן דעת הוא, זה תוצאה מעומד דעת, משום עיכובי דעתה הוא, והעיכובי דעת האדם מוכן לשלם את גם התוספת ברגע שמשיגים עיכובי דעתה. מתי קורה עיכובי דעתה? מן האירוסין, כלומר אני מוכן לשלם את הכל בגלל שהשגתי את הקירוב דעת עם האישה על ידי אירוסין. זה שוב פעם, זה גם מין עומד דעת. יתיב רב חנינה קרא קמי דרבי ינאי, וכמר הלכה כרב אלעזר בן עזריה. אני הוספתי בין השורות בגלל גרסת הבח קרא, רבי חנינה קרא, זה שמו, ככה הוא נקרא. רק נציין שבשורות הבאות, וכתבנו כך בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, קטע של פסיקה. הפס הכפול, אלו שפוסקים הלכה קרבולוזו בן עזריה, והפס המקווקב מבליט אין הלכה קרבולוזו בן עזריה. אז אפשר ממעוף הסיפור לזכור את השורות הבאות, ואתם תראו גם כזה וגם כזה. אז יש כאן דעות לשני הכיוונים. אז בינתיים רב חנינה קרא, הוא אמר הלכה קרבולוזו בן עזריה. אמר לי רב ינאי, הגיב לו, פוק קרי קרח לבראו, זה כאן משחק מילים על שמו קרא, אז הוא תוציא, תזרוק או תוציא את הדברים שלך לחוצה, אין הלכה קרבולוזו בן עזריה. אמר רב יצחק בר אבדימי, משום רבנו הלכה קרבולוזו בן עזריה. אמר רב נחמן, אמר שמואל, הלכה קרבולוזו בן עזריה. זה רב נחמן מצטט את שמואל, ורב נחמן דידי אמר אין הלכה קרבולוזו בן עזריה. נהרדאי משמי דרב נחמן אמרי הלכה קרבולוזו בן עזריה. ואף אגב דלת לשון לקלל כמו לית, לת רב נחמן, ואמר כל דיינה דדיין קרבולוזו בן עזריה אחי ואחי תהווה, זה לא נשמע טוב, אפילו אחי הלכה קרבולוזו בן עזריה. והגמרא מסיקה עצמה, והלכה למעשה קרבולוזו בן עזריה, שרק מן הנישואין היא תגבה את הכל. עד כאן שיעורנו להיום.